קול חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, ראש שירותי בריאות הציבור, הדוקטור שרון אלרועי פרייס, אומרת היום כי למרות שמקדם ההדבקה נמצא בירידה, תחלואת הקורונה עדיין נרחבת. קשה להעריך שבעשרה ימים הקרובים נצא מהסגר, כך אומרת ראש שירותי הבריאות. בין היתר דיברה גם על החיסונים ואמרה כי 17 מהחולים הקשים קיבלו מנת חיסון ראשונה ונדבקו מיד אחר כך. החיסון מועיל באפקטיביות רק אחרי החיסון השני, אולי אפילו מספר ימים אחרי החיסון השני. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב ומשה גפני, הושפז היום בבית החולים לאחר שנקבע לו טיפול מסודר בהמשך לבדיקות שהוא עובר. במהלך הטיפול הוא חש ברע והמשיך לקבל טיפול במחלקת טיפול נמרץ, ומשם השמועות התרוצצו. ראש הממשלה גם הוא הוזן משמועות לא נכונות, והחל הרב גפני רפואה שלמה לאחר שקיבל התקף לב, אבל מסתבר שברוך השם הרב גפני בהכרה מלאה, ועדיין לפני, לא עבר התקף לב, אבל עדיין לפני טיפול, ונאחל לו מכאן החלמה מהירה. ובתוך כך בפוליטיקה נערכים לקראת הגשת הרשימות, עוד כמה ניסיונות לחבר בין מפלגות עדיין ללא תוצאה. חבר הכנסת סמוטריץ' יוצא לדרכו הנפרדת מבנט ומקים היום את המטה החרדי בין היתר למפלגתו. ייתכנו חיבורים נוספים, הוא אומר. רון חולדאי אומר כי הוא מוכן לשבת עם גדעון סער ועם בנט לשיחות של חיבורים, אבל לא עם גנץ. גנץ עשה טעות שאי אפשר לעבור עליה לסדר היום. ובארצות הברית, הליך ההדחה של הנשיא טראמפ ימים אחדים לפני שבמילא הוא אמור לעזוב את התפקיד, הליך שנועד למנוע ממנו אפשרות להתמודד בבחירות ב-2024. היום הנשיא מתייחס לראשונה לתהליך הזה ואומר כי התהליך מעורר זעם, הוא לא רוצה אלימות, אבל משתיקים לי את הפה, אומר הנשיא טראמפ. עוד מעט נביא חלק מדבריו. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח הערב עם ענייני הקורונה והבריאות. איתנו ראש מטה מגן ישראל תומר לוטן, שלום ערב טוב.
ערב טוב.
המטה שברשותך בעצם עוסק בכל ענייני הקורונה, מהבדיקות, החיסונים, הבידודים, הערכות המצב, הכל מתנגז למקום אחד. ובואו נדבר קודם כל על התקווה. התקווה
חלק ממשרד הבריאות, יש לומר.
חלק ממשרד הבריאות, בוודאי.
כן, כמובן.
אנחנו שומעים היום את ראש שירותי הבריאות שאומרת שבעשרה ימים הקרובים לא סביר שאנחנו נראה איזשהו שינוי דרמטי לטובה במספר המחלימים. כלומר, מה? הסגר הזה ימשיך הלאה להערכתך?
אז בוא ננסה לתת את התמונה המדויקת ביותר. אנחנו מצד אחד יודעים גם מהסקרים הקודמים שהתקיימו במדינה שיש מה שנקרא מרחק בלימה. גם כשאתה מתחיל סגר, וגם אם הוא סגר מאוד הדוק ורציני, לוקח משהו כמו 10 ימים, לפעמים אפילו שבועיים, לראות את האפקט של הסגר הזה משפיע על רמות התחלואה, לראות אותם מתחילות, את המספרים מתחילים לרדת. והיום הגענו למספר C, מספר שאגב הוא C גם לאורך השנה כולה, לא רק בגל השלישי הזה. וכשמסתכלים על המספר הזה ומנסים לצפות קדימה, וגם בהנחה שאנחנו מתחיל ממחר לראות ירידה שיטתית, ההנחה היא שהירידה הזאת לא תספיק להביא אותנו למספרים נמוכים בתאריך הסיום שקבענו לסגר הזה, שזה 22 בינואר, ולכן, כפי שאמרה דוקטור אלרועי פרייס, הערכה שלנו שהסגר הזה יוארך, אבל זאת הערכה ראשונית ומקדמית וזהירה, אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים בשבוע הבא שנוכל להסתכל שוב על המספרים ולתת הערכה מדויקת יותר.
אוקיי, כלומר שהכל עדיין פתוח, אין תאריך כן, מוחלט אני שאז אני... הסגר מסתיים.
נכון, אני גם אסביר למה. הסיטואציה עכשיו היא הרבה יותר מסובכת לחישוב, בגלל שאנחנו רואים, אתה יודע, כל פעם שאנחנו ממליצים לקבינט ולממשלה קדימה, אז אנחנו מחשבים ומנסים להבין את המגמות. הפעם החישוב הוא הרבה יותר מסובך, יש לזה הרבה סיבות. הסיבה הראשונה היא כמובן החיסונים, כי אנחנו פעם נמצאים בעצם בחיסון שהוא ניתן בפעם הראשונה, יש עליו אומנם מחקר, אבל עד שלא נראה בפועל איך הוא מפחית את התחלואה, באיזה קצב, איך הוא משפיע על תמונת החולים הקשים, עד שלא נתחיל לראות את זה, יהיה לנו קשה מאוד לחשב את זה. נקודה שנייה זה כמובן המוטציה, עוד משפט אחד, המוטציה שמשפיעה על עשויה להשפיע על התגברות מקדם ההדבקה, זה משהו שהוא חדש בישראל, אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא מתפקד, וכשאתה מנסה בעצם לבנות את החישוב הזה, הוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה להעריך אותו בנקודת הזמן הזו, ולכן גם לממשלה אמרנו, שככל הנראה רק בשבוע הבא נוכל לתת תמונה מדויקת להמשך הסגר.
מה אתה עונה בעצם על הטענה שמדינת ישראל היא שפן הניסיונות של כדור הארץ בנושא החיסונים? אנחנו ממהרים לרכוש חיסונים, לחסן את האוכלוסייה, ועלינו העולם כולו ילמד מהם תופעות הלוואי, מה יקרה בעוד חודש, חודשיים ושלושה.
אז קודם כל אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד 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 גאים שאנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת מול החיסונים ולהיות המובילים בעולם בתהליך החיסון. צריך להזכיר לכל מי ששומע אותנו, אנחנו לא שפע ניסויים של מעבדה, אנחנו בעצם מממשים חיסון, שא' אושר בעוד כ-20-30 מדינות בעולם, ובכל יום מאשרות אותו עוד ועוד מדינות, חיסון שעבר את כל המחקרים ואת כל הניסויים כנדרש, והגיע לתוצאות בלתי רגילות ומאוד מאוד מרשימות, אז זה נכון שאנחנו הראשונים שמממשים את זה בהיקפים גדולים, אבל במובן הזה זה בטוח וזה זהיר, ואנחנו עושים את זה באמת מהלימה למחקר ולכל מה שאנחנו מכירים על המחלה.
טוב, עוד כמה מילים על החיסון, כי השבוע נפתח שלב החיסונים השני למתחסנים הראשונים, שכבר השבוע הבאים להתחסן בפעם השנייה, לחיסון השני כבר יש כן יותר תופעות לוואי משמעותיות מהחיסון הראשון, כך לפחות על פי הדיווחים. אני רוצה לשמוע ממך מה אתם יודעים לומר על זה.
נכון, וזה גם קורה בהלימה מאוד מאוד גבוהה למה שהמחקר של חברת פייזר לימד אותנו. כלומר, אנחנו ידענו והכרנו את זה שהמנה השנייה היא גוררת יותר תופעות לוואי מאשר הראשונה. תופעות לוואי שברובם המכריע הן קלות, יש לומר, קצת כאב ראש, קצת כאב ביד, דברים שאנשים גם מכירים מחיסונים אחרים שהם עשו לאורך החיים. אין פה שום דבר חריג, שום דבר שונה ממה שציפינו, וכמובן אני ממליץ לכל מי שעושה חיסון שני או ראשון ומרגיש כאב כזה או חוסר נוחות כלשהו, אז כמובן לא ללחץ מזה, זה טבעי וזה נורמלי, ללכת לנוח, אם יש קצת חום, לקחת כדור להפחתת החום, לשתות קוסטי, לישון יום אחד, וככל הנראה זה יהיה בסדר, לא צריך להילחץ.
אוקיי, כשאנחנו נמצאים היום בשיא של נדבקים, שאנחנו חוצים את המספר שיא שלנו מאז פרוץ המגפה, ואנחנו נמצאים בעיצומו של סגר, שגם הוא לא ברור עד כמה הוא הרמטי, אבל יש בהחלט אווירת סגר כזו במדינה, אני שואל, אתה יודע, מה עוד אפשר לעשות? כלומר, איזה עוד כלים יש לכם בארגז כלים? כי יש התפשטות, המספרים רק עולים, אפקט הסגר כבר משתמשים בו, ומה עוד אפשר לעשות אם זה לא יעזור עוד שבוע? לעשות עוד יותר סגר, כלומר, מה כן?
אתה צודק שאנחנו בעצם מצויים בסיטואציה שהכלים שלנו הם כמעט במקסימום שלהם, אבל למעשה אנחנו מפעילים היום שני הגאים מאוד מאוד מרכזיים. אחד זה חיסונים שאנחנו מנסים להביא אותם למקסימום ולמהירות האידיאלית המקסימלית, ובכל יום פה מנסים להגביר את הקצב. אז זאת פעולה שכל הזמן מנסים לעשות אותה טוב יותר ומהר יותר. ובצד השני, אנחנו עם סגירה כמעט הרמטית של המשק. אני חושב שבסיטואציה הזאת קשה לי לראות סיטואציה שזה לא יהיה מספק מה שאנחנו עושים עכשיו, אבל כפי שאמרתי בשאלתך הראשונה, האפקט של סגר לוקח זמן, אנחנו לא רואים אותו מיד, ומה שאנחנו גם למדים זה שבאמת היינו זקוקים לסגר הדוק יותר מזה שהיה פה לפני שבוע, שבאמת לא היה מספיק טוב, כשמערכת החינוך הייתה פתוקה ברובה המכריעה, ומקומות העבודה היו פתוחים ברובם אחרי, אני באמת מאמין, וגם למדנו את זה מסגרים קודמים, שכנראה מודל הסגר הזה, המודל המעודק הזה, הוא מודל טוב, וככל שהציבור יענה אליו יותר, המפלס התחלואה ירד, אז לשאלתך, אנחנו מפעילים את כל הכלים, אני לא חושב שנוכל להפעיל הרבה מעבר לזה.
אוקיי, גל רביעי אחרי הסגר הזה עדיין צפוי, הכל תלוי במידת המתחסנים, בוא נדבר על האחוזים. בבני ברק יש דאגה שלמשל מספר המתחסנים נמוך, יש מקומות בארץ שמספר המתחסנים גבוה, מה הכלים העומדים לרשותנו חוץ מהסברה ושוב הסברה?
אז קודם כל, אנחנו מדברים, אתה תופס אותי ממש ביציאה ממפגש ארוך עם קופות החולים, מפגש שאנחנו עושים אותו מדי ערב, כדי באמת להדק ולסדר את התעדופים ולכוון את הפעילות של הקופות לטובת המקומות שאחוזי החיסון בהם נמוכים. אז כמובן יש פה אלמנטים של הסברה ועבודה קהילתית ומוניציפלית כפי שאתה רמזת אליה. אבל במקביל יש גם הרבה עבודה שלנו כרגולטור מול קופות החולים לוודא שמתחמי החיסון נפתחים במקומות שאין בהם מספיק מתחסנים, שיש הגעה פרואקטיבית, ממש שהקופות עובדות כדי להגיע למקומות הרחוקים יותר, זה נכון גם על החברה החרדית וגם על החברה הערבית, המספרים שם משתפרים מדי יום, אנחנו רואים את זה, ואנחנו מאוד מאוד מכוונים לכך שבסופו של דבר לא יהיו פערי התחסנות בין אוכלוסיות שונות בישראל.
טוב, אולי כדי לעודד את החיסון, צריך לספר למתחסנים מה הם יקבלו בתמורה לחיסון הזה. יש שמועות על אותו דרכון ירוק, על איזשהו אישור שיפתור את המתחסנים ממסכה ומהגבלות. בפועל זה עדיין לא קורה.
נכון, אז בואו נעשה בזה סדר, כי אתה צודק, כשהרבה, סביב הנושא הזה הרבה מאוד שמועות. אז צריך פה להבחין בעצם בין שתי רמות של זכויות או פריבילגיות שניתנים לחיסונים. בשלב הראשון, למתחסנים, בשלב הראשון, כל מי שמתחסן במנה שנייה, שבוע לאחר המנה השנייה, יקבל מקופת החולים וממשרד החינוך, מה שנקרא תעודת מתחסן. תעודת המתחסן היא תעודה שפותרת את האדם הזה מבידודים. זאת הפריבילגיה הראשונה שהיא מתקיימת שבוע אחרי קבלת החיסון השני. במקביל, אנחנו עובדים על מה שנקרא הדרכון הירוק, או התו הירוק, זה השם הנכון שלו, שזה למעשה איזשהו מודל לפתיחת המשק, חלקים שונים במשק שהיו סגורים עד עכשיו, בכפוף לכניסה של אנשים שהם או מחוסנים או מחלימים.
כלומר, אם נניח עולם התרבות יחזור, או חתונות, או כל מיני אירועים כאלה, התנאי יהיה שהמשתתפים יהיו בעלי תו ירוק.
נכון, בדיוק. עכשיו, אילו בדיוק סקטורים אנחנו נפתח באמצעות התו הירוק, ובאיזה נקודת זמן, זה כמובן יהיה נתון להחלטת הממשלה, אנחנו עושים על זה עבודת מתם.
הדבר הבטוח שכרגע על השולחן זה שבוע אחרי החיסון השני, שחרור מבידודים, כן.
בדיוק, נכון מאוד.
אוקיי. תומר לוטן, ראש מתם מגן ישראל במשרד הבריאות, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם מנכ"ל קופת החולים מכבי, רן סער, שלום, ערב טוב גם לך.
ערב טוב, לא דיברנו כבר כמה שנים לדעתי.
כן, עברו כל כך הרבה זמן מלפני חודשיים שלושה.
דיברנו לפני חודשיים שלושה, לא.
אם אני לא טועה, טוב?
כן, אוקיי.
לא משנה. קודם כל...
תחי את הכוונה.
טוב, אז הנה אנחנו כאן. מה שלומך?
אני בסדר גמור. תודה.
יופי. מבצע חיסוני במכבי. תתאר לנו איך המערך אצלכם פועל, איך נערכים לקראת גל הצעירים שעומד להגיע.
מכבי היא קופה מאורגנת ומסודרת, והיא מוכיחה את זה מאוד מאז פריצת הקורונה, אם זה בדיגומים לקורונה, אם זה בטיפול באנשים שנדבקו בבית, ועכשיו במבצע החיסונים. באמת, באמת התארגנו מהר מאוד, ובצורה מדויקת ומדוקדקת, אנחנו מנהלים את המלאים שלנו, לדעתי, כמעט ללא דופי, או אפילו ללא דופי, כך שאנחנו, את רוב המטופלים שלנו, שמגיעים לחיסון, מקבלים באמצעות תור. אין אצלנו, כמו שאולי יש במקורות אחרים, אנשים שמגיעים בסוף יום החיסון ומחכים בחוץ, כי יש מלאים שנשארים ועודפים. אנחנו מאמינים מאוד
בלנהל... כלומר, הכל מתוכנן מראש, אם אתה יודע שיש לך נכון. היום במלאי 20 נכון. אלף מנות, מוזמנים להיום 20 אלף איש.
בדיוק. ועכשיו, ואם כדי להיות בטוחים, אנחנו מכינים רשימה של אנשים שנמצאים בתיעדוף משרד הבריאות, כך שלא יקרה מה ששוב, אני אומר, אני במקומות אחרים שהתחסנו הרבה מאוד צעירים על חשבון האנשים היותר מבוגרים וחולים. אני חושב שזה הדבר הנכון, וכך עשינו. אני מעולם לא קיבלתי כל כך הרבה מחמאות כמנכ״ל קופה, כפי שקיבלתי בתקופה האחרונה.
יפה, אז הנה קבל עוד אחת. ומכאן באמת הקריאה לכל קופת חולים להתנהל בצורה מסודרת ומקצועית, ואין לנו מושג באמת על קופות אחרות, אנחנו מדברים כרגע איתך, מלבד מבצע החיסונים, אנחנו עדיין בעיצומו של מבצע הבדיקות. במקביל לזה, קופת חולים גם עושה כל יום אלפי, עשרות אלפי בדיקות קורונה, ושם כן יש תורים, קשה לתפוס תור, זה שונה לגמרי ממתן חיסון. למה הפער הזה? מה ההבדל בעצם?
תראה, קודם כל, במכבי מזמינים תורים, אבל אנחנו מקבלים את כל מי, דווקא במקרה הזה, ומשום שיש עכשיו תחלואה מאוד גבוהה, אנחנו מקבלים גם אנשים בלי תור, כי בסופו של דבר, כשהתחלואה גואה, אז ואנשים לא בטוחים, הם רוצים להגיע לבדיקה, וגם יש את כל סוגיית...
מה שיוצר עומסים בהמתנה לבדיקה, והעומסים האלה הופכים להיות בעצמם...
רגע, שנייה.
מדגירות קורונה, כן.
נכון, אז אני אומר, אז גם את התור אנחנו מנהלים כמו שצריך מבחינת התור, אבל גם יש, צריך לזכור שהיום כל המבודדים מגיעים לשתי בדיקות כדי להשתחרר יותר מוקדם, ולכן המספרים מאוד גבוהים. מכבי התארגנה כבר במרץ ובנינו מעבדת קורונה חדשה שהיכולת שלה המתוכננת הייתה 15 אלף בדיקות ביום והגענו כבר ל-24 אלף כך שדווקא התורים אצלנו הם יותר קצרים אנחנו לא מפנים לשום מעבדה חיצונית או כמעט לשום מעבדה חיצונית ואנחנו מנהלים את זה יחסית טוב ברור שמבצעים 120 או 127 אלף דגימות במדינת ישראל, כן. אז התורים טיפה מתארכים. אבל זה...
אני חשבתי, אתה יודע, כמי שלא מבין בתחום ולא נמצא בעולם הרפואה, אבל מן הצד נראה שלתת חיסון בעצם זה הרבה יותר קל, כי מלאי החיסונים נמצא ברשותך. בדיקה היא תלוית מעבדה, ובגלל שהיא תלוית מעבדה, גם אם רן סער הנחמד רוצה לעשות היום 200 אלף בדיקות, זה פשוט לא תלוי בו.
לא, בהחלט, אבל אני אומר שוב, גם במובן הזה אנחנו משתדלים להיות מתוכננים, אבל מה שהקפדנו במכבי, להשאיר את הכל בתוך הבית. דהיינו שלא נתחיל להפיץ את א' שרק אנחנו נדגום ולא גופים אחרים שהכל יהיה בתוך מערכות מחשוב מכבי, ואחרי זה שהדגימות תיבדקנה במעבדת מכבי. והעובדה שזה במעבדה אחת, ושמסוגלת לעשות הרבה, אז יחסית הדברים מנוהלים והם קצרים, ועדיין יש קושי, כי באמת הכמויות הן מאוד מאוד גדולות, וככל שהתחלואה גואה, אז הכמויות נעשות גדולות, אני מנסה להיות מאוד אופטימי, אני מאמין שהתחלואה עכשיו תתחיל לרדת, וגם הסגר וגם החיסונים יעשו את עבודתם.
טוב, בוא נדבר על הקהילה החרדית ושירותי מכבי בקהילה החרדית. מקימים בדיקות, כלומר מוקדי בדיקות גם בישיבות הגדולות, ככה אנחנו שומעים קשרים מול מטעמי הקהילה ועוד פעילויות מהסוג הזה. תודה לספר לנו.
תראה, זאת השעה, שבה אנחנו נמדדים. ברור שגם בשוטף אתה נמדד על הפעילות השוטפת, אבל שיש משבר, והמשבר הוא משבר שהוא מפתיע אותנו כל פעם מחדש, יש גל אחד, ואז אתה עושה גל, ויש גל שני, אתה חושב שזה הגל האחרון, ובאמצע יש חיסונים, ויש לטפל ברבע חולים בבית, זאת תקופה לא פשוטה. וזאת השעה שבה אנחנו צריכים להוכיח את עצמנו, הרבה יותר קל לנו, אני מוכרח לומר, למכבי שיש לנו מתמי קשרי קהילה, פזורים בכל הקהילות, שיכולות לתאם, יכולות לשגרר את המדיניות, יכולות להסביר. זאת הקלה ענקית, הם עושים כולם עבודת קודש, הם עובדים 24/7. אגב, כל המערכת עובדת היום 24/7, צריך להבין, אין יום ואין לילה, כולנו עובדים קשה, אבל הם טעמים באופן מיוחד, משום שהם עומדים לרשות הציבור, והציבור כואב לו גם שתיים בבוקר, לפנות בוקר, וכואב לו בכל שעה, אז הם עושים באמת עבודת קודש, ומפה אני מה זה מברך אותם בכל ליבי, והם בשם מכבי מודים להם.
מנכ"ל קופת החולים מכבי, רן סער, תודה רבה לך.
רק בריאות לכולנו, ושנצא מהר מהבוץ הזה של הקורונה, ונחזור חזרה לחיים הנורמליים שלנו, כל אחד לחיים שלו, וגם לקהילה הקדושה במגזר החרדי, ללימוד תורה ולכל מה שאנחנו, כן. כל הדברים הטובים.
ולבוא להתחסן, לבוא להתחסן, כי בעיר בני ברק מספר המתחסנים עדיין נמוך, אז הנה עוד קריאה לציבור לבוא ולהתחסן.
יש עוד מבוגרים שלא הגיעו. כן. חשוב שהגיעו להתחסן.
אוקיי. מנכ״ל למכבי רן סער, תודה רבה לך, ערב טוב. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת, ואחריה נעבור לעניינים הפוליטיים. נשארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אחד בצהריים, עם ישראל כולו מצטרף מהבתים והמרפסות לעצרת תפילה, זעקה והתעוררות. באמירת פרקי תהילים, פיתום הקטורת, תפילת מנחה עם יום כיפור קטן וקבלת עול מלכות שמיים המונית. מרחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. בשידור חי, כאן בכל חי.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור, נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת. משנים את עולם הבריאות בישראל.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי 03-5 1-800-709-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש סיעת תלם, חבר הכנסת משה בוגי אלון. שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי.
אתמול בני גנץ מושיט יד, אומר אני מוכן לוותר, שילמתי ואני מוכן לשלם מחיר על אותה טעות שחברתי לממשלת נתניהו. האם אתה אחד מראשי הסיעות שתענה להזמנתו ותשב איתו לנסות ולהתאחד בסוף?
כמו שכבר אפשר להבין, אף אחד לא נענה לקריאה הזאת, משום שבני גנץ לדעתי צריך לפרוש מהחיים הפוליטיים, אחרי שהוא התחייב למיליון 300,000 בוחרים, שהוא לא ייכנס לממשלה תחת נתניהו אלא יפעל כדי להחליף אותו, ושבר את מילתו. וגם היום, כפי שכבר נחשף, לא אפשר אי אמון קונסטרוקטיבי להחלפת נתניהו בחודש נובמבר, כשהייתה הזדמנות לבצע את זה. לכן אין סיכוי שהיד הזאת תענה באיזושהי הרשתת יד, וכולם עונים לאותה תשובה, יפרוש.
גם במחיר שהוא לא יפרוש, יישאר במרוץ וישרוף קולות למחנה שלכם.
תראה, הוא צריך לקבל החלטה, אבל אני חושב שלא סתם, הוא נמצא עכשיו במצב שבו היינו בבחירות 35 מנדטים, 33 מנדטים, ועכשיו הוא 4-5 מנדטים. זה מצביע על הטעות הקשה שלו, באמת על טעויות משלמים, ולכן עדיף שיפרוש.
כשאנחנו מדברים על הרשימה שלך, חבר הכנסת יעלון, יש שני מצטרפים חדשים, בוא נדבר רגע באמת על מבנה המפלגה, ואולי משם איזה כן חיבור אופטימלי מבחינתך.
הקמת תלם היא לא גחמה אישית שלי ולא עניין של אגו. אני חושב שהוכחתי גם בכניסה לכחול לבן וגם בהליכה לאופוזיציה עם יש עתיד שבעיה שלי לא אגו. אני כבר כמה חודשים בשיחותיי עם יאיר לפיד אומר, תראה, אנחנו עשייה הכי גדולה באופוזיציה, אתה יושב ראש האופוזיציה, אבל בנט בעצם נותן פייט לנתניהו. איפה אנחנו? רק כשגדעון סער עולה על הבמה הוא נותן פייט. זאת אומרת, יש לנו בעיה. אנחנו לא מקבלים את אמון חלק גדול מהציבור כמנהיגי האופוזיציה. ולכן, אולי כנראה החיבור, יש עתיד תלם, וזו העובדה, לפי מחקרים, במקום שאחת ועוד אחת תהיה יותר משתיים, הוא פחות משתיים. אז אולי נלך במקביל. וזה בעצם הרעיון. ואני טוען שאם אנחנו רואים שהמנדטים של כחול לבן, סדר גודל של מחצית המצביעים, 18 מנדטים היום, נמצאים אצל בנט וסער, שנתנו גיבוי לנתניהו, והתעלמו מהשחיתות שלו, והתעלמו מהנזק שהוא גרם למדינה עד עכשיו, אז לנו יש בעיה, ולכן צריך להתפצל. אני מתיימר עם תלם להביא קולות משם.
אומר גדעון סער שהוא לא יישב עם נתניהו, אז בעצם למה שלא ייקח את הקולות האלה? עונה על אותה דרישה.
תראה, אפשר לנתח פה כמה מצבים אפשריים, אבל ברור לחלוטין, שאם בנט יראה מצב שבו נתניהו עם החרדים והוא מגיעים ל-61 מנדטים, אז הוא ילך...
זה בנט. זה בנט שעדיין לא אמר לא לנתניהו, אבל לגבי גדעון סער, האיש מאוד ברור.
ברור, סער אמר את זה, בדיוק בשביל לקבל את המנדטים האלה, שלא רצו ללכת אלינו, כי אולי לא סומכים עלינו במתכונת הזאת, אני מדבר על יש עתיד אלה, מקווה שעליי יסמכו, ובעצם מפתה אותם. אבל גדעון סער ישב תקופה ארוכה תחת נתניהו, הגן עליו, לא שמעתי אותו גם עכשיו, מבקר את נתניהו על השחיתות. ומבחינתי, גדעון סער ואלקין ואחרים שם, אין להם גמישות אפילו להרכיב קואליציה, אלא להיות תלויים בקולות ימין. בנט בוודאי ישמח לבנות קואליציה כזאת. אז בעצם מה שקרה כתוצאה, גם מהכיסה של כחול לבן, וגם מזה שלא סומכים בדיוק על יש עתיד כרגע, כמובילי האופוזיציה, תראה איזה כמה מנדטים שלא רצו את נתניהו, מוכנים להיות עם, עם, עם בנט או עם גדעון סער במצב הזה. המטרה שלי זה לקחת משם את המנדטים, זו מטרת ההליכה שלי בנפרד.
אוקיי, אתה יודע, שאלת השאלות בסוף, אולי יש רוב במדינת ישראל שהם אנשי ימין, ולכן הם, וכאלה שלא רוצים את נתניהו, אבל הם עדיין אנשי ימין, ולכן הם רואים בבנט וסער אופציה. לא, ואני אומר, ואתם לא, אתה למשל גם כן איש ימין,
נכון, למשל,
אבל לא הצלחת אולי להצטייר בעיני הציבור ככזה, בגלל החיבורים עם לפיד ועם אחרים.
יפה, אז בשביל זה חשבתי שנכון ללכת בנפרד. איפה אני נמצא בנושא המדיני ביטחוני, אני חושב שהוכחתי את עצמי. גם ביותי ראש אמן, שזיתי את הבעייתיות של אוסלו. גם בנושא ההתנתקות לצורך העניין.
אז האם אתה מגדיר את המפלגה שלך כמפלגת ימין?
אז אני אומר היום שהשאלה הקריטית היא לא ימין ושמאל. הנושא הפלסטיני לא יעמוד על הפרק.
יעמוד, יש נשיא חדש בארצות הברית שיחזיר את כל התהליך שוב.
אבי, מאחר ואני התמודדתי עם ממשל אובמה וקרי, כן? ואני הייתי בעניין הזה יותר ברור, ועמדתי איתן כאשר קרי רצה למעשה שנוותר על בקעת הירדן, לא נתניהו, אני נשכבתי על הגדר. אז איפה אני נמצא? זה ברור לחלוטין. אני לא חושב שהנושא יהיה הנושא מספר אחת. הנושא היום, האם אנחנו רוצים הנהגה מושחתת או נקיית כפיים? האם אנחנו רוצים שתהיה פה דיקטטורה או דמוקרטיה? האם אנחנו רוצים שההנהגה שלנו תאמר אמת או תשקר? זה העניין. על מה? זה צריכה להיות הסכמה ימין, שמאל, זה העיקר.
מה אתה יכול לספר על היחסים שם עם יאיר לפיד? לא היה ברור אם תלכו ביחד או לא. פלטת גם בזמנו על גדי איזנקוט והסתבר שלא, ואז לפיד מוציא איזושהי הודעה לקונית, שנפרד ממך ומברך אותך להצלחה. מה קרה מאחורי הקלעים שם?
לא, קודם כל היחסים האישיים הם טובים מאוד. אני בעניין הזה גם נפרדתי בצורה מאוד ברורה. אבל כבר אז, מה היה ניסיון עם איזנקוט? כשהבנתי שאנחנו לא האופוזיציה, אלא בתואר, אלא האופוזיציה היא בנט ואחר כך סער, חשבתי שנכון להפיק לקחים מזה, ואולי ללכת בנפרד. זה היה ניסיון עם גדי איזנקוט שחשב, כי גדי איזנקוט רצה לחכות לבחירות. אז כשגענו לבחירות, גדעון סער היה למגרש, בדיוק על המשבצת הזאת. אבל היחסים עם יאיר לפיד באופן אישי הם יחסים מצוינים. אנחנו חלוקים בלא מעט סוגיות, אבל קבענו באופוזיציה שיהיה לנו חופש הצבעה בכמה סוגיות שבהם לא הסכמנו. אבל ככלל, שוב, סדר העדיפויות. ואיך מחזירים את המדינה למסילה? איך נותנים מענה למאות אלפי מובטלים? לעשרות אלפי עסקים קורסים? למערכת חינוך שלא מתפקדת כבר תקופה ארוכה? למחדלי הקורונה, כן, עם 3,700, היום עברנו פה את ה-3,700 נפטרים, באופן שאני משוכנע שאת צריך לנהל את זה אחרת, כי אני הייתי שר ביטחון, אני יודע איך זה צריך לעבוד, משרד הביטחון היה צריך לנהל, אז אלה הדברים העיקריים, לא הנושא הישראלי פלסטיני.
אחד מהדברים, אולי מהאפקטים החיוביים, תלוי בעיני מי, שוב פעם, בצורה סובייקטיבית אני אומר את זה, שיצאו מהפיצול בינך לבין יאיר לפיד, שבכל ממשלה עתידית עם חרדים, אתה תוכל להיות חבר בה, הרבה יותר בקלות מאשר להביא איתך לחבילה הזו את יאיר לפיד, לא?
תראה, אני שמת לב שניסו להרכיב ממשלה אפילו זמנית, על בסיס הצעת אמון קונסטרוקטיבי. לא אני הצעתי את עצמי לעמוד בראש בשוט הממשלה, אלא זה בא מראשי הסיעות הרלוונטיות. דרכי בחיים היא קודם כל אחדות ולא פירוד. ולכן לא תשמע ממני התקפה פרועה, לא על חרדים, לא על ערבים, לא על אף אחד אחר. ולכן הסתבר שאני הכי מקובל עם הגישה הממלכתית שלי. אז פה גם זה אחת המחלקות שהיו ביני לבין יאיר לפיד, איך ניגשים לעם ישראל שזקוק לאחדות, זקוק לפיוס, ולא תוקפים על כל דבר באופן שכל אחד מבסס את הכוח הפוליטי שלו על שנאת האחר. זה לא מקובל עליי.
שאלה לסיום, היא מסקרנת, ואתה יודע, במחשבה שנייה אולי אפשר לשאול את השאלה הזו רק אותך. רמטכ"לים בפוליטיקה, אתה אולי הוותיק מביניהם ויצרת ניסיון פוליטי רב, ואנחנו רואים את האחרים שבאים בלי הרקע הפוליטי, בלי הניסיון ישר להיות ראש מפלגה ולהתמודד על ראשות ממשלה. אולי מתפקיד כזה להיות פוליטיקאי זה מעבר קיצוני מדי, לא?
קודם כל העובדה שרמטכ"לים לשעבר ואחרים, מערכת הביטחון, מוכנים להיכנס לפוליטיקה זה תעודת כבוד לאנשי הצבא או ראשי מערכות ביטחון אחרות. כי הם נמצאים בצומת קבלת ההחלטות, אני דרך אגב, הייתי בצומת קבלת ההחלטות מ-95, ואז עם 5 ראשי ממשלה, התחלתי כראש אמן של רבין, זכרו לברכה. ואז אתה מסתכל על זה מהצד, ואתה שואל את עצמך, רגע, מה אני אלך לעשות עכשיו בביתי? עם הניסיון שצברתי, עם הידע שצברתי, אני אלך שם לעזור. אבל זה מאפיין בכלל, אנשים שמתגייסים. אתה מתגייס כדי לעזור. עכשיו אני מלכתחילה, כשנכנסתי לפוליטיקה, היה לי ברור, אני לא מתיימר מיד להיות ראש ממשלה. ולכן נכנסתי כשר, צברתי ניסיון, 7 שנים הייתי בפוליטיקה כשר.
כלומר, במילים אחרות אתה אומר, רמטכ"ל שבא משירות צבאי ארוך, ששיטת העבודה היא מפקד ופקודים, לא יכול יום אחרת להיות ראש ממשלה, הוא צריך להיות חבר כנסת, שר, חבר ועדות, להבין את ההתנהלות הפוליטית, ואז להציע את עצמו לראשות הממשלה.
חד משמעית, אבי, וכשבני גנץ התיימר להיות ראש ממשלה, ואני עזרתי אותו, אמרתי לו, אתה בסקרים עכשיו יותר בכיר בחטא, אני יותר בכיר בחף, אתה עושה טעות, אבל כשהוא התעקש, בסדר, עזזתי את האגו, הצידה נכנסתי, אבל לכל מי שנכנס לפוליטיקה מהצבא, אני מציע לא להתיימר, להיכנס, לצבור ניסיון, זה לא מערכת שמורידים בפקודות, זה מערכת שצריך ליצור בקואליציה, צריך ללמוד את המערכת, קצת צניעות, ואחר כך תתפתח, תחליט, יחליט העם, אם אתה מתאים או לא מתאים, להיות ראש ממשלה.
יושב ראש תלם, חבר הכנסת משה בוגי יעלון, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה אבי, תודה.
ערב טוב. אנחנו עם הפרשנים, איתנו אבי בניהו, שלום ערב טוב. ירח טוקר, אתה גם כן איתנו.
ערב טוב.
עוד מעט נדרוש בשלומו של חבר הכנסת הרב משה גפני, ירח, אבל לפני זה, אבי הוא איש צבא בכיר, והוא יכול אולי ככה לומר כמה מילים על הסיפה של דבריו של משה בוגי יעלון.
כן, אני מסכים איתו ב-100%. אני, אם תסתכל אחורה, יצחק רבין התחיל את כשר העבודה, ואהוד ברק כשר הפנים, ורפאל איתן כשר החקלאות, ומוטה גור כשר הבריאות, ואהוד ברק כשר פנים, וחיים ברלב שר התעשייה והמסחר, וכן הלאה וכן הלאה, וגם בוגי התחיל כשר ללא תיק, ולכן אין קיצורי דרך, מי שלא שואף לרעותיו את אבק הדרכים, לא ינשום אוויר פסגות. אין קיצורי דרך.
טוב, אז זה באמת אמירה מעניינת על מה שקורה לרמטכ"ל לשעבר בני גנץ.
תשמע, בני גנץ לדעתי, שהחליט להיכנס לחיים הפוליטיים, לא חשב על עצמו כראש ממשלה, אני זוכר אותו, מדבר על 4, 5, 6 מנדטים, חשב שהוא יהיה שר חינוך, שזה תפקיד מאוד חשוב, הוא גם דיבר על זה שהחינוך הוא הבעיה המרכזית וכן הלאה, לאט לאט הוא התחיל לרום 10 ו-12 מנדטים, אז הוא אמר אני יכול גם להיות שר ביטחון, ופתאום מצא את עצמו מציל בבריכה של 35 מנדטים שנפלו עליו רק כגיגים, כי הוא ריכז אליו את כל ההתנגדות לנתניהו, ופתאום אתה צריך לנהל את ה... לנהל גם את כחול לבן, מפלגה שזה אתה קמה, גם להיות חבר כנסת, גם להיות שר ביטחון, גם להיות ראש ממשלה חליפית, גם להיות בקבינט הכלכלי, וכאשר אין לך שום ניסיון פוליטי, לכל השרים של הממשלה שלך אין ניסיון פוליטי, לכל חברי הכנסת שלך אין ניסיון פוליטי, ולכל העוזרים שלך אין ניסיון פוליטי. אז זה כמו שאני מנה אותך עכשיו.
התוצאות היו ידועות מראש.
לא, אני מכיר.
אני גם ברשותך. אני אוסיף על מה שאתה אומר, גם אבי.
רגע, ירח.
הוא לא הסכים לחזק את עצמו עם יועצים עם ניסיון פוליטי גבוה, וכן הלאה וכן הלאה, וזה התסריט ידוע מראש, וחבל שכך.
כן, מר טוקר.
אני אוסיף על מה שאבי מכובדי ויקירי ובעל הניסיון אומר, הם כל חטאת של אותם פוליטיקאים טריים וחדשים שמגיעים מהגנרליות ומהפרופסורה מכל מיני מקומות מאוד מכובדים, זה שכשהם הולכים החוצה, א', הם לא מביאים יועצים פוליטיים כי זה נשמע בעיניהם משהו מגונה ונשמע מאחרי, אבל בסוף זה תחום מקצועי מאוד 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 לא פחות מכל תחום אחר שהם חוו בחיים, והם מספיק שאין להם בעל ניסיון לצידם והם נופלים בהחלטות אחת אחרי השנייה שמרסקות אותם, זה אחד. דבר שני, הם מתבשמים מכל מיני אנשים שמגיעים אליהם לכנסים ולטקסים, וכולם אומרים איזה יופי, כל הכבוד בוגי, כל הכבוד זה, ובסוף הם לא מספיק לומדים את הסקרים, לא מספיק לומדים את התרחישי עומק שקורים בחברה הישראלית, והם מתבשמים מאותם 10 אנשים שאומרים להם כל הכבוד, ועל סמך זה הם רצים, כל מיני אופר שלחים, צדיקים, של אנשים טובים, שמדים פוליטיקה, אבל גם הם מתבשמים קצת מאותם חברים.
אז עוד מעט באמת נדבר על גוש מרכז שמאל וריבוי המפלגות המטורף שכרגע נמצא, אבל בטוח שעוד יהיו ייחודים, ולכן קשה קצת לנתח מה יקרה שם, אבל בימין פחות או יותר התמונה מתבהרת. אבי, אתה חושב שבנט וסמוטריץ' כל אחד לבדו עובר את אחוז החסימה בנפרד?
אני חושב שכן, בנט בוודאי. אבל אני חושב שגם במידה מסוימת סמוטריץ', אני לא יודע מה היא עם עוצמה יהודית וכן הלאה, אני יכול לומר לך פה שאני הייתי שמח מאוד שסמוטריץ' יהיה שר התחבורה שלי, לא שאני אצביע בשבילו עכשיו. אבל לא שר התחבורה, אפשר לשים אותו שר התחבורה בלי לרוץ לכנסת, זה היה נחמד, הוא היה שר התחבורה פשוט מצוין, אבל אני לא נביא ולא בנביא.
תראה, ראית אותו כשר ביטחון, בוא רק נאמר, כן?
את מי, את בנט. לא, אני מדבר רגע על סמוטריץ'.
לא, אני אומר גם על סמוטריץ', כן.
האנשים בעלי יכולת ביצועית טובה מאוד. הסיפור הוא סיפור פוליטי. האם באמת אנשים ייתנו את קולם לבצלאל סמוטריץ', או שייתנו את זה למקום שיראה ביניהם יותר בטוח?
אבל הנה, בסיבוב הראשון ב-2019, עם הימין החדש של בנט ואותה אכזבה שהוא לא עבר תוך אחוז החסימה, סמוטריץ' עבר, עבר עם 5 מנדטים.
כן, אבל יש הבדל בין בנט של אז לבנט שעכשיו שהוא נקרא שר הביטחון לשעבר נפתלי בנט, שהוא התחבר אל הקורונה והשמיע קול שפוי ועבד וחנק את הארץ וכן הלאה, והפטנט של סמוטריץ' להגיד שהוא ראש הציונות הדתית, אתה יודע, גם אני יכול להכריז על עצמי ראש הציונות הדתית, כן. השורשים של המפד"ל הישנה נמצאים אצל אולי אצל בנט, יש ציונות דתית במקומות אחרים גם,
לא, הציונות הדתית כבר מחולקת מזמן לכמה חלקים, וזה כבר לא מילה אחידה.
נכון.
היא די התפוררה, היא גם די התפוררה.
ממש ככה. אני סומך על בנימין נתניהו ונתן נשל ונוספים, שעד הרגע האחרון הם ינסו עד מועד הגשת הרשימות לעשות חיבורים, כדי לא לאבד קולות. מספיק יש לנתניהו צרה מהסכמי העודפים. נזכור שגדעון חתם עם יאיר לפיד, וכחול לבן חתמו עם... לא יודע מי, עם העבודה, ואני יודע מי, חתמו לפיד וליברמן, ככה שנדשה לביבי פחות או יותר את המשותפת או את מרץ לחתום איתם הסכמי עודפים, הוא יכול לאבד שני מנדטים.
כן, אולי יהדות התורה, אבל עוד לפני זה, אני רוצה שעוד חיירך, תראה, אנחנו רואים גם את האמירה היום, אני אצטט את גדעון סער שאומר, לגבי חיבור עם בנט, כבר הוכח שאחד ועוד אחד שווה 1.5. ולא שווה 2, ולכן טוב שכל אחד ירוץ בנפרד, אבל אתה קורא בסאבטקסט איזשהו ניסיון לשתף, לתאם, לומר לבנט, אני לא נגדך, בוא נעבוד ביחד, או משהו כזה. זאת הגישה שהשניים...
תראה, בצלאל סמוטריץ' יש לו הערכה גדולה מאוד, אני חושב כמו שאבי אמר על הסיפור של בנט כעושה שר ביטחון, גם בצלאל היה שר תחבורה ראוי, הרבה מאוד אנשים מכל קצוות הקשת העריכו תפקידו כשר תחבורה, אנשים העריכו גם את העמידה שלו, בהרבה מאוד תחומים, אגב גם המגזר החרדי ראו שהוא היה חבר כנסת ממש מזדהה לחלוטין עם רוב העמדות החרדיות, לכן יש לו הערכה גדולה, אבל שוב, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, היכולת שלו לבוא ולמקסם את זה, לעבור את אחוז החסימה, שהוא אחוז די גבוה, הוא מאוד מאוד גבולי. ולכן, כמו שאמרנו, המפד"ל העתיקה, זבולון אורלב ושאול יעלום, והתקופה של הציונות הדתית די תמה בפוליטיקה, והם התמזגו לה כל הציונים, הרוב הסקולה העתיקה של הציונות הדתית די התחברה עם הליכוד.
הדור השני כבר ולכן... נמצא בליכוד, כן.
הדור השני גם בליכוד, והדור מכיוון שאין גם נציגות, בוא, סמוטריץ' הוא בחור צעיר.
לא, סמוטריץ' מייצג את הציבור החרדלי, שהוא לא באמת שאול יעלום הקלאסי.
ואין מישהו, אין היום נציג לצורך העניין לקהל של שאול יעלום, ולכן, אז אם נסתמך על אותו קהל צעיר, רוב הקהל הצעיר הזה אגב, הוא יותר תומך של בן גביר מאשר של בנט, ולכן תמיד יש כאן בעיה קשה.
החבר'ה של זבולון עולם וזבולון עמר, זכרו לברכה ונוספים, לא נמצאים לא אצל בנט ולא אצל סמוטריץ', שהם היו לאחרונה בכחול לבן.
בכל מיני מקומות, אבל הם כבר לא בהגמוניה של הציונות הדתית.
נכון.
מילה אחת על מה שקורה באמת בגוש מרכז שמאל. אבי, תצייר לנו את האיחוד האופטימלי שיטלטל את כיסאו של נתניהו.
תראה, בשמאל זה צרה צרורה, כל אחד מאגו גדול רוצה להתפלל בבית הכנסת היהודי של עדתו, בשפתו ובניב של עדתו. וכל אחד רוצה, חושב שהוא מלך. אני מקווה שחלק מהם ירדו לגמרי מהעניין. ואני מקווה שחלק מהם יתחברו. אני לא יודע להגיד כרגע מי ומה ומו. אתמול המבוגר האחראי היה בני גנץ שקרא לכולם להתחבר, והוא אמר שהוא מוכן גם להתחבר בעצמו ולהיות מספר 2. אבל יכול להיות שיער לפיד עוד יעשה סקר ויגלה שצירוף של גנץ מוריד לו שני מנדטים ולא מוסיף לו. כמו שקרה לבנט עם סמוטריץ'. לכן אני לא יודע אם בני גנץ הוא נכס או נטל היום. אני לא רואה את חולדאי מתרומם, הוא עדיין נתפס כמפלגה תל אביבית העבודה ב', כי הוא איש מפלגת העבודה. אבי ניסן קורן איש מפלגת העבודה וכן הלאה. בינתיים הגופים שמתמקדים בשתי הקצוות, זה מה שנקרא יש עתיד והליכוד. גדעון סער שומר, עוד מעט ביבי יפעיל את הקשית שלו הגדולה, ואני חושב שגם חלק מאנשי השמאל שנמצאים כרגע סביב גדעון סער ורואים בו את המכשיר הכי אפקטיבי להחלפת נתניהו, יכול להיות שגם הם יחזרו הביתה, ובתקווה שלאחר הבחירות גדעון סער, יאיר לפיד, יקימו קואליציה ביחד עם בנט ואיווט ליברמן, וכל אחד יצביע הכי קרוב לשם בצפונו, ולא בצורה טקטית כדי להפיל את נתניהו. בכלל, אני רוצה לומר, דבר שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שמפלגה, או שאני חושב שמפלגה, זו תנועה פוליטית, שבונה את הזהות שלה על שלילת האחר, אין לה יכולת להתקיים לאורך זמן. מה אתה רוצה לומר? מה הדרך שלך? לאן אתה חותר? מה אתה עושה? זה שתגיד רק לא ביבי או רק לא גנץ.
בעיקר גם אין בידולים, אתה לא מצליח באמת למצוא הבדלים בין האחד לשני, זה הכל סיסמאות.
אומר לך איפה הטרגדיה פה. הטרגדיה היא שאחרי שגנץ בזבז את האשראי בחוסר ניסיון פוליטי, אין בשמאל כרגע מישהו שיכול בצורה חדה וברורה להיכנס לנעליו של נתניהו די היום.
אין מנהיג בשמאל, במילה פשוטה.
יש לך את חולדאי ויש לך את יאיר לפיד שיש לו כלים היום.
אף פעם אתם מתקרבים.
זה לא כל כך פשוט, זה לא כל כך פשוט.
אני גם אגיד עוד משהו.
כן, ירח.
עוד שנייה אחת, למרות שלבני גנץ ביום כניסתו לתפקיד היה יותר ניסיון מבנימין נתניהו ב-96. אבל הזמנים השתנו, הסבלנות השתנתה, האשראי הצטמצם.
צריך גם להבין אבל שזה לא רק עניין של אשראי ושל אישיות ושל פרסונה, אלא לפעמים גם עניין של לוגיקה ומספרים. בבחירות האחרונות באמת הצליחו כל הגוש הזה להתאחד למקום אחד, לכחול לבן, שזה היה גם כן דבר נדיר והיסטורי, ולמרות זאת לא הצליחו להחליף את השלטון. ולכן עכשיו אני שומע גם דיבורים, גם במפלגות שמאל וגם במפלגות מרכז, שאולי הפעם לא נכון להתאחד, ונכון שכל אחד יביא את המקסימום קולות שלו. תבין שכשאופר
שלח... לשמחת נתניהו?
יכול להיות, יכול להיות שלא, כי בסוף אם אופר שלח סתם כשם קוד, יבוא
ויתמזג
עם עוד 10 גופים, לא משנה, אבל אם הוא יבוא ויתמזג עם עוד 4-5 מפלגות, הוא לא יזיע במיוחד לגייס
קולות. לא, אבל אם אופר שלח לוקח שני מנדטים, ומרץ לוקחים שני מנדטים, ועבודה לוקחים שני מנדטים, וכל אחד לוקח וזורק לפח 10 מנדטים, שמחת חייו של נתניהו.
זה נכון, אבל גם סמוטריץ' מצד שני, ובין גביש גם אמר...
יכול להיות עוד שיתחברו גנץ ויאיר ועוד מישהו, ולא יחברו אליהם את אופר שלח. מה יעשה אופר שלח?
כן, הוא יכול לפרוש, הוא בחור מפוקח, הוא יכול לפרוש גם עוד פרק אחרון. וגם בוגי יכול לפרוש. אבל אני לא תמיד, לא תמיד...
ירח, מה שלמה של הרב גפני? בוא תגיד לנו בצורה ברורה ומסודרת.
רק שנייה, לא תמיד הניצחון מגיע באחדות. לפעמים הוא מגיע דווקא בפיצול. ראינו את זה בהרבה מאוד גם כן במוניציפלי בארץ. להזכירכם גם בתוך המפלגות החרדיות, לפעמים דווקא הפיצול מביא יותר קולות מאשר אחדות, ומאוד יכול להיות שזה המודל עכשיו באמריקה שמאל. לגבי הרב גפני, הרב גפני, ברוך השם, במצב נהדר, כמו הבוקר, גם הערב, וכמו שלשום, וכמו מחר בעזרת השם, אין איזה שינוי במצבו, הוא מצב מצוין, הוא מספקד, הוא תדבר עם כל חברי הכנסת וכל העיתונאים, העדת עיתונאים שהתקשרו אליו, היום לברר אם אכן השמועות במצבו הקשה היו נכונות.
מה זה שמועות? זה ראש הממשלה שנפל השמועות האלה.
כן, אז גם ראש הממשלה נפל לשמועות, והוא בעצמו אמר שהוא נפל לפייק ניוז. זה קורה לגמרי אנשים חזקים וחכמים כמו נתניהו, שנופל לפייק ניוז. אגב, לא ממקום רע, הוא רוצה להודות ולשבר.
ברור, ברור.
איך אותו ולהספלל עליו, אבל כן, זה היה פייק ניוז.
אז אנחנו מתפללים להחלמתו ולחזרתו לאיתנו ולכוחותיו.
הוא עובד לכל בסדר, לא צריך חזרתו, הוא עובד לחלוטין, הוא דיבר הערב, מנהל סמינרים, על תקציבים שמגיע להם. הוא עשה המון עבודה הערב על הבחירות. הרב גפני עובד כמו שהוא היה עובד כל השנים, בלי שום שינוי. ברוך השם, לאורך ימים ושנים טובות.
יצור לו דרישת שלום ובריאות טובה ממני ומכל חברי הקיבוץ.
אבי, תודה שכל פוליטיקאי רוצה כזה דובר.
זה הדובר.
כן, אני מודה לשניכם.
תודה, אבי.
ירח טוקר, תודה, אבי בניהו, תודה רבה גם לך. הפסקה, פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575. קרן החלומות של מנחם טוקר מגשימה לכם חלומות.
מגשימה לכם חלומות.
יש לכם חלום? כנסו לאתר טוקר FM.
טוקר FM.
כתבו לנו את החלום, וטוקר ינסה להגשים לכם אותו.
כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי, יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22, אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה, ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד, נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
אבא ואימא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
תאמתי מהמחשב הנייד, על אספרסו בסלון.
תאמתי מהנייד, בקליק.
תאום מס לשנת 2021 מתחיל עכשיו, וגם השנה מתאמים מהבית ובנוחות. ייכנסו ליישומון, תאמו בעצמכם וקבלו את האישור מיד להדפסה. במקרים שאי אפשר לתאם ביישומון, אפשר להגיש בקשה במערכת הפניות באתר רשות המיסים, ואנו נפיק עבורכם תאום מס מבלי לצאת מהבית. השנה מתאמים מהבית. רשות המיסים.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-417, מורשת
איתן. יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה, שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו על שלדון אלצון. המנוח שהלך היום לעולמו, מיליארדר, את זה כולנו יודעים, אבל גם בעל לצדקה בהיקפים חובקי עולם. משה פרידמן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שלום לך ולמאזינים.
ערב טוב, אתה מקמטק, אבל בעיקר יודע לומר לנו על הקשר של מר אלצון עם המגזר החרדי ועם קרנות וקופות צדקה ותרומות, עולם חסד שלם.
כן, כמובן, האמת שאני זכיתי להכיר את שלדון אדלסון, זכרונו לברכה, בעיקר דרך הבת שלו, שהיא יסמין, שהיא תומכת בפעילות שלנו של קמאטק. דרך זה הכרתי גם את האימא וגם את דוקטור מירם אדלסון ואת שלדון אדלסון עצמו. יצא לי לפגוש אותו הרבה פעמים, והשיא היה שהוא הגיע לביקור לפני שנה וחצי בבני ברק של חצי יום. מלבד זה שהוא שוחח עם יזמים חרדים בקמאטק, הוא גם הלך לביקור בישיבת פונוביץ' ובכל מיני מוסדות חסד וצדקה בבני ברק. אני חושב שהדבר שהכי הפתיע, אולי זה הצד לא כל כך מוכר, כולם יודעים על שלדון אדלסון, שהוא אחד מהשירי תבל, שהוא היה תומך אדיר של העם היהודי, של מדינת ישראל, זה כולם יודעים, אבל דווקא הנושא של הקשר שלו, דווקא לזהות היהודית, ואפילו לעולם של לומדי התורה, זה היה משהו קצת פחות ידוע. שלדון אדלסון אמר לי כמה פעמים שאחד הנושאים שהכי חשובים לו זה מניעה של התבוללות, וחס וחלילה של ניסויים של יהודים בעולם ללא יהודים. חלק גדול מהמפעלים הפילנטרופיים שלו, שקשורים לארגון שנקרא IAC ותגלית, היה בעצם החיזוק של הנוער היהודי בעולם, החיזוק של הזהות היהודית שלהם ומניעה של התבוללות. והוא תמיד התגאה בפניי על זה שכל אלה שעברו בתוכניות שהוא מימן, אחוז נישואי ההתבוללות ירדו שם בצורה דרמטית, ובעצם הוא גרם לכך שהיהדות תמשיך ואנשים לא התבוללו. מעבר לזה, כשהוא ביקר אצלנו בבני ברק, אז הוא נתן גם הרצאה ליזמים, ומישהו שאל אותו מה לדעתו סוד ההצלחה של העם היהודי? למה יהודים מצליחים בעסקים, מצליחים במדע? יהודים בכל העולם מצליחים בהרבה דברים. אז הוא אמר, זה שאלה ששואלים אותי בהרבה מקומות, אבל כאן, כשאני יושב איתכם בבני ברק, אני יכול לתת לכם את התשובה האמיתית. סוד ההצלחה של העם היהודי זה לימוד התורה. אנשים, יש את זה אגב גם בווידאו, רואים את הווידאו, זאת אומרת, אנשים במשך דורי דורות עוסקים בתורה, הוגים בתורה, זה נותן להם את התבונה ואת החוכמה להצליח בכל תחום ובכל דבר.
כך אומר אחד המיליארדרים היהודיים הכי גדולים בהיסטוריה, וזה באמת אמירה משמעותית.
מהשירי תזל, ואני חייב לומר שכשהוא ביקר אחר כך בישיבת פונוביץ' הוא נפגש עם ראש ישיבת פונוביץ' הרב קהנמן, ומישהו שם שאל אותו שיש כאלה שאומרים שצריך לגייס את הבחורי ישיבות לצבא.
אין לנו זמן, אז בוא בקצרה, כן, מה הוא ענה?
הוא אמר, אתם סוד הקיום של העם היהודי, אסור בשום פנים ואופן נגוע בלומדי התורה. לומדי התורה זה הדבר הקדוש ביותר.
כך שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה, שכאמור נפטר היום. כן, אמירות משמעותיות. משה פרידמן, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, בשורות טובות, סיימנו את השעה הראשונה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, נשוב מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.